שלום לכולם, חודש טוב. א' תמוז, גב שינה עם ח' ובן אחר כך, נדבר על נושא החטא אחר כך. תא שינה עם ח' א' תמוז, חודש טוב, ירצו שהחודש הזה יהיה לססון ושמחה כמו שאנחנו נוהגים לשיר, יהיה החודש הזה כנבואת אבי חוזה וישמע ובית זה כל ססון וכל שמחה, לכן השיעור אלה רפואת יהושע בן פרומה יהודית. יהושע בן פרומה יהודית, שיהיה ששון וצמחה. חודש הזה יהיה רק בבשורות טובות. אני היום ברשותכם מבקש באמת קצת לסייע. אני רוצה היום לסיים את מה שהתחלנו בשנה זו, את ההקדמה לעולת ראייה של הרב. באמת אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בפתיחה על כך שסייע בידינו לעבור סעיף סעיף על כל החלקים של ההקדמה בעיון ובהרחבה. והנה הגענו לקצה ההקדמה, סוף ההקדמה, אותיות י"ג, י"ד, ט"ו, ולאחר מכן הרב פותח בביאורו לסיכום, מודה אני לפניך, ובאמת יישר כוח לכל מי שהיה שותף לשיעורים. אני חושב שטוב, אולי מילות סיכום נגיד בסוף. הרב למעשה, בפסקה י"ג, למה שמופיע אצלכם, הוא מדבר על דבר שאנחנו מכירים אותו יותר במושג דבקות בקדוש ברוך הוא. ובאמת, מה זאת דבקות בקדוש ברוך הוא? זאת שאלה גדולה מאוד שחז"ל מתחבטים בה גם בגמרא, כיצד אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? הרי הוא אש, אש אוכלה אש, איך אתה יכול לדבק בו? אתה תדבק בו, אתה תשרף, אתה בכלל לא מגיע למצב של דבקות, גם כשאתה נמצא במצב צבירה של נשמה. כלומר, אין, כי לא יראה לי, אין אפשרות, גם מלאכים לא עומדים ונראים לפני הקדוש ברוך הוא. זה דבר, צריך להבין אותו, מה פשוטה של אמירה זו דבקות בשם? אין לכם את הפסקה הזו לפניכם, כי זה עשיתי בדרך. אז לא הצלחתי לשים את זה גם אתכם במקורות, אבל על מנת קצת לטעום, כי זה קצת ארוך, אני רק נטעם, אני אקריא לכם דברים שכותב הרב באורות הקודש. לא בעולת ראייה. באורות הקודש בחלק ג' בפסקה מ', אומר הרב את הדברים הבאים. הכותרת של הנושא שם זה הרצון והדבקות האלוהית. צריך לדעת שיש פה קשר בין רצון לדבקות. רצון ודבקות. אומר הרב, מיסוד התעלות הרצון בתור תוכן כל היש של כל העולמים נובע מעיין התפילה בצורתה האידיאלית והמעשית שהיא חותם האידיאליות. אבל במילים אחרות אומר לנו הרב, היסוד של התעלות, של עלייה, של קפיצת מדרגה אחר מדרגה של הרצון, היסוד הזה, שאדם רוצה להתעלות, יש מקום לרצון הזה לבוא לידי ביטוי לא רק בפן העשייתי, המעשי, המכני, אלא הביטוי של הרצון לעלות, לשאוף למעלה, בא לידי ביטוי בתפילה. כלומר, תפילה אידיאלית זו תפילה שיש בה חיבור בין הרצון של האדם להתעלות לבין ההתעלות שהוא פועל. כשאדם נמצא במקום שהרצון וההתעלות מחוברים, נושקים, נוגעים, דבוקים זה בזה, אז זו התפילה היא תפילה אידיאלית. אבל איזה רצון? הרי יש כמה וכמה רצונות, אפשר גם לרצון לאכול שווארמה, מה הבעיה? אבל השאלה אם זה הרצון שאנחנו מדברים עליו. ואני שואף לאכול שווארמה יותר טובה. נו, אז זה הכוונה שבתפילה אני אתפלל על מה? על שווארמה טובה. האם זה האידיאל של התפילה? לכאורה צריך הסבר. אומר הרב הלאה, הוא ממשיך באורות הקודש, הרצון האלוהי. מה פירוש הרצון האלוהי? מישהו יכול להגיד לי מילה מן התורה שהיא מבטאת את הרצון האלוהי?
עם ישראל
יעבדו את השם. בוא, אל תלכו רחוק. החומש הראשון. אבל זה לא המילה רצון, משהו אחר. שמבטא את רצון השם.
עם
אברהם. איך? יפה, בראשית ברא אלוהים. את השמיים, את הארץ. זה היה רצון הבריאה. זה רצון השם. כלומר, הרצון האלוהי. הרצון לברוא עולם. הרצון להשפיע לאחרים טוב, זה הרצון האלוהי. וממשיך הרב בעבוד הקודש ואומר, בתור נשמת כל עולמים, שהוא יסוד כל תמיר ונעלם, זה בסגנון של שם ירוקו צ'בריחו אשכנדי, כן? תמיר ונעלם, כלומר משהו גבוה ועלום, אנחנו לא יודעים, אין לנו תפיסה בקדוש ברוך הוא. כלומר זה הבסיס לכל בריאת העולם כולו, זה הרצון האלוהי לברוא עולם. איך כתוב את זה ספרי המקובלים? כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, עשה כך וכך. כך כתוב בלשונו של מוהנכו, רבי חיים ויטל. זאת אומרת שלמעשה הרצון האלוהי לברוא, ליצור, כן, עולם. אומר הרב, הרצון הזה מופיע על כל גלוי ונראה. אתה מסתכל עכשיו על החטובה, על הלוח, על כוס קפה, על עט, על ביסלי שאתה אוכל עכשיו, ולא משנה על מה, יש שמה אלוקות. כלומר, זה הביטוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. ובריאת העולם היא כוללת בתוכה חלקים וחלקים וחלקים בפרטי פרטים. אז אם זה מולך, זאת אומרת שמה זה? זה כאן, כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה. יש אנשים, אתם מכירים את הקטע הזה, שאתה שואל אותנו, מה אתה אומר? אני מחפש את עצמי. מה אתה מחפש? אני מחפש את אלוהים. מה אתה מחפש? הוא על ידך, הוא מסתכל על האצבע שלך, הוא שם.
אתה יודע את זה, אבל.
כלומר, אתה מחפש. איפה אני יודע שאחר כך אני אחפש משהו אחר שהוא שאל?
הוא יודע.
אותה תשובה, אמונה. אז אני יצאתי באודו לחפש, אני מצאתי אותו באודו. איך אתה יודע? איך אתה יודע? אתה מאמין. אתה למדת נוסיעה, תחזור את הכרטיס לזיעה, תאמין פה. זאת אומרת שלמעשה הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה, כן? קיים על כל דבר ודבר במציאות. ואם כן אומר הרב, הוא המחיה את אור האמונה, אתה שומע? התשובה לך. ביקר טבעיותה האצילית בפנימיות הנשמה. אומר הרב, הנשמה שלנו בפנימיותה, יש בנו מטבע. אתה יודע מה זה מטבע? זה חותמת, זה טבוע, זה מה יש. DNA. וה-DNA הזה בכל בן אדם, היא DNA שנקרא לה האמונה בבריאת העולם ובורא עולם. יש אמונה כזו. זה טבוע בנשמה. והוא העושה את אותה החטיבה של דבקות האלוהים. זה מה שיוצר אצל האדם את היכולת להידבק בקדוש ברוך הוא. באיזה מובן? הפועלת אור וחיים ברצונה, המזלת ברכה לכל פלגיה.
גם
לברואים
יש את זה?
איך? כן, אמונה בשם כן, ודאי. ודאי, יש להם שבע מצוות. אין להם תורה שלמה כמו שלנו. יש להם שבע מצוות. צריך להגיד הראשונה, זה להאמין בשם. אז אם כן, ממשיך הרב באורות הקודש ואומר, שימו לב, הדבקות האלוהית. כלומר, עצם זה שיש לנו טבע להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בו ולהאמין בתורתו, זה טבוע בנו כמו DNA. אי אפשר להפריד, אפשר כן, לשים ערימות של חול מעל זה להגיד לא. להסתיר אפשר. אבל אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם ודאי נמצא הקדוש ברוך הוא, זה לא הדוח. כלומר, זה יותר כמו בשיר. שם הוא נמצא, זה לא משנה כמה תסתיר. אבל מתוך הדברים הללו, שאתה מודע, שזה טבוע בך כמו חותמת, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, זה אי אפשר להוריד את זה. אומר הרב, הדבקות האלוהית שהיא חיי כל, אינה זזה משם באמת, היא קיימת, לעולם לא משתנה, למרות שהיא יכולה להיות מכוסה בהמון הסתרים שאדם מעמיס ומסתיר, שלא יזכור לרגע שיש לו נשמה, ושיש לו דבקות בשם, ושהוא מאמין בשם, הוא בכל זאת רוצה משהו אחר. אז הוא מכסה, אז הוא מסתיר, משחק אותה ונדמה לי, כן. זה לבד.
מה,
בזה
צריך
להיות,
פחסתי.
מישהו פה פותח בשירה. לכן ממשיך הרב ואומר, ובכל זאת העילוי של הכל היש, תלוי באותה המציאות של הדבקות האלוהית המתנוצצת בהכרה והרגשה ומתגלמת בחיים ובמפעלים. אבל זה יפה כוח התורה והתפילה, העבודה והמצוות. טוב, וממשיך, אני לא אמשיך כי אין לכם את העותק מופיע. באמת אומר לנו הרב, בעיקרון, בבסיס, ביסוד, כולנו, היות ונשמת השם בקרבנו, יש בנו את אותו חלק יציב קיים, חי, נושם, שמשפיע על כל מציאות החיים, והיא הדבקות בשם, הרצון להתאבק ברצון האלוהי. מה הרצון האלוהי? להיטיב. וגם בנו יש רצון כזה טבוע להיטיב. אלא שאנחנו, מה עושים? משבשים את המהלך. אבל פעולת התפילה, תסתכלו עכשיו בפנים אצלכם בשורה מספר 4, אומר הרב, פעולת התפילה, אדם עומד ומתפלל, מאיפה היא באה? מאיפה אמורה לבוא פעולת התפילה? שימו לב, הרב מדבר על הפעולה, לא על כוונת הלב. בשיעור הקודם דיברנו על כל מי שלא יודע לכוון, סומה וכו', כן? זה הפסקה הקודמת. אבל הפעולה הזו של התפילה צריכה לבוא מעצם ההבנה, ההכרה, שכשאתה מתפלל אתה דבק בשם. לכן אומר הרב, פעולת התפילה היא מצד הדבקות באלוהים שלה. משפט מוזר. כלומר, ככל שהאדם דבק בקדוש ברוך הוא, הוא מתקשר, הוא מתחבר אל הכל, כל המציאות. ובאופן הזה, כשהוא מתחבר לכל המציאות, כך התפילה שלו פועלת טוב יותר. ולכן אנחנו ראינו את זה בעינינו, שמענו סיפורים, יש חלק שראו את זה בעיניהם, אצל גדולי הצדיקים שהיו בדורנו, ואנחנו זוכרים אותם, כי חיינו בתקופתם. אם אתם, אצל הרב מרדכי אליהו, צריך לצדיק לברכה, ויש כאלה שהכירו אותם בבסד, והכירו צדיקים קודמים, שזה היה פילה פלאור. פילה פלאור. הרבי מלובביץ' האחרון, צריך לצדיק לברכה, היה אומר, אזכיר על הציון. ושולחים לו בקשה, הוא אומר, בסדר, אני הולך להתפלל, אני אזכיר על הציון. הוא היה מתפלל, והיו רואים דברים לא הגיוניים. איך זה קורה? מה? יש לו איזה פטנט? אומר הרב, זה לא פטנט, זה אצל כולם. אלא שהוא משתמש בזה, ואנחנו שמים שקים של אפר. כלומר, המושג של המילה צדיק, שאנחנו נראה בהמשך אצל הרב, זה לא הכוונה לצדיק הזה, פלוני אלמוני, זכר צדיק לברכה, אלא כל אחד ואחד מאיתנו, שיכול להיות שם, שנזכה לימים טובים ארוכים, וחיים נעימים ושלמים. כלומר, משמעות הצדיק זה להיות דבק בשם. הדבקות בשם בא לידי ביטוי מהו רחום אתה רחום, מהו חנון אתה חנון. זאת אומרת, אני רוצה לעשות טוב לכל הכלל, ולא רק לחבר'ה שלי, לחברה שלי, לקבוצה שלי, או לי עצמי בלבד. כלומר, הראייה הכוללת שכוללת את הכל מבראשית ברא אלוהים, שכלל את כל הפרטים כולם בבריאה. ככה גם אני, בתפילתי, במחשבותיי, כולל את כל מה שיש. רוצה להיות מחובר אל הכל, כי הכל מה הוא? הביטוי החיצוני של התופעה הפנימית, בורא עולם, הרצון של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב בפסגה, הדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה, ומי זה הצורה פה? זה אנחנו. וייצר השם אלוהים את האדם, יצר לנו צורה בצלם אלוהים. אנחנו צורה, אבל הוא יצר אותנו. וכשאני דבק בשם, ברצון האלוהי, לבוא ולהיטיב לכל, ומשם יוצא התפילה שלי, אני דומה ליוצר, אני דומה לקדוש ברוך הוא במובן הזה, שהוא רוצה להיטיב ואני רוצה להיטיב. ואם כן, מובלעת בכוחה העליון, זה הכוח הסגולי, סגולת הדבקות היא, שבאותו התיאור, שהדבקות האלוהית הצטיירה, כמו שהדבקות בקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי, בציור, שאנחנו מציירים בדמיוננו את הטוב המוחלט, המושלם, פועלת היא את פעולתה באופן יותר נרגש. והביטוי של התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה. אני רוצה כך וכך. אני רוצה סלחננו, אני רוצה השיבנו, אני רוצה הרפאנו, אני רוצה ברך עלינו. אני רוצה רפואה שלמה, אני רוצה פרנסה, אני רוצה בריאות, אני רוצה ורוצה ורוצה. אבל אם זה בא מתוך התפיסה של דבקות בשם, והתבוננות על הכל, והתחבר לרצון האלוהי של הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוהים, שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז הרצון הזה יש בתוכנו, ואני רוצה להמשיך ולהתחבר לאותו רצון. ממילא הביטוי פעם מול האלוהים. אז התפילה באה ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא, ואז מתקיים מה שנראה בהמשך. הרב משתמש בזה, ותגזר עומר ויעקב. זה מה שהמשפט שכולם אוהבים להשתמש בו, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כי יש רצון משותף לעתים לכל. אבל אם האדם חושב רק על עצמו, או על חברו, או על קבוצה מצומצמת ולא מתים לכל, למה שהקדוש ברוך הוא יענה התפילה שלו? מכאן תקנו חכמים שאדם מתפלל על החולה, הוא אומר בתור שאר חולי ישראל, נכלל את כולם, שההטבה הזו של הרפואה תהיה לא רק לחולה הפרטי שלו. לכן התפילות נאמרות בשמינה עשרה בלשון רבים, סלח לנו, אשיבנו, רפאנו, ברך עלינו, או ברכנו, הכל לשון רבים. כלומר, הצרכים שלנו צריכים לבוא בתפילה מתוך תפיסת הריבוי, תפיסת הציבור, תפיסת הכלל, לכן באמת זה נקרא דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור. אם כן, ממשיך הרב ואומר, כפי אותה המידה של הידיעה המפותחת בענייני האלוהות, ככל שאדם יותר ויותר מעמיק וחושב ולומד ומפנים ומיישם את העובדה הבלתי ניתנת לשינוי בראשית ברא אלוהים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו על כל מה שאנחנו רואים, וזה הגילוי שלו בעולם, ואנחנו רוצים מתוך הגילוי הזה להתייחס אל הגילוי הזה, לגעת בגילוי הזה, להתפלל על הגילוי הזה, להיטיב לגילוי הזה. ניתן דוגמה. שנים רבות מדברים שבני האדם מקלקלים את כדור הארץ, גורמים לשינויי האקלים, גורמים לנזקים אקולוגיים כאלה ואחרים, והצדק בדבריהם. ומדוע? אני לא בא ואומר עכשיו שהחור באוזון נגרם בגלל תופעה כזו או אחרת, כי אני לא מדען בתחום הזה. אבל כן אני אומר, כשאדם מקלקל את סדרי הטבע כפי שהקדוש ברוך הוא ברא, יש נזק סביבתי. אז נכון שהאדם צריך לבנות בתים ולסלול כבישים ולהניח מסילות ברזל, אבל האדם צריך לשים לב שבתוואי שהוא בונה כבישים, סולל כבישים ובונה בתים או מניח פסי רכבת, הוא צריך לראות איך אותן תופעות הטבע שהיו שם לפניכם, אם זה נחל, אם זה מאגר, אם זה מקום שבו יש זרימת מים, להבין שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא מדוד ומדויק. ואם אתה רוצה לשנות, הנזק יבוא. כי יכול לעלות הנחל על גדותיו כשינית לו את הכיוון, והיטאת אותו מהטבעיות שלו, ותהיה הצפה. ויגרם נזק. יכול להיות שהכביש אותו סללת בצורה שאתה חשבת ולא התחשבת בגורמי הטבע שנבראו, הכביש יקרוס במשקל מסוים או בזמן כזה או אחר. הראייה שלנו כבני אדם צריכה לבוא מתוך ראייה כוללת של המציאות, שאדם משליך אשפה במקום שלא משליכים אשפה, בעיניו זה שום דבר, אבל הוא גורם נזק סביבתי. והוא כלאחר יד, כי הוא חושב רק על הצורך שלו. אדם כזה תפילתו לא יכולה להתקבל. הוא לא יכול. מה אתה אומר?
אם לא יודעים לנו אולי שבוע נסיים לך...
נתנו לך לימוד כדי שתגיד. לכן אומר הרב, הניסיון זה עשייה. לכן אומר לה, שימו לב, תסתכלו אתכם בשורה 49. 49? לא. זה 49. בם 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 בם. שורה שבע. כפי אותה המידה של הידיעה המפותחת, ככל שאדם באמת יתפוס כבר שהוא פה בעולמו של השם יתברך, לא עולמך, שלך, מה עשית פה, מה יצרת? יש פה משהו שעשית יש מאין. אתה רק משתמש בחילופי חומרים, אתה מה עשית? לא עשית פה כלום, משתמשת בכל מה שיש. מישהו יצר לפניך? תתחיל להבין. וכשאדם יבין לעומק שהוא כאן בעולמו של הקדוש ברוך הוא, קורא לזה הרב, ידיעה מפותחת בענייני האלוהות ושל זיכוך המעשים והמידות שקדמו לה. כלומר, השילוב בין עבודת המידות של האדם מתוך תובנה שהוא בעולמו יתברך, והוא לא יכול לקלקל לעשות מה שהוא רוצה. השילוב בין זה יש דבקות. כוח הדבקות יוצאת אל הפועל, והאחדות הכללית מתגלה, והשליטה הרוחנית להרבות חסד, הגנה וטובה, מוזרחת בשלט צבאיה. אז האדם הוא פתאום מישהו אחר. הוא רואה את הכלל. הוא מסתכל על כל המציאות. וחשוב לו כל המציאות, אז אם הוא הולך בדרך, והוא רואה על הרצפה לכלוך, אז נכון שזה לא שלו, והוא לא השליך, אבל הוא יתקופף ויריב, כי זה טובת המציאות. אדם כזה שמתייחס באהבה ואכפתיות אל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ואז הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו בבקשה, אני צריך דבר כזה או אחר, הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו שותפים באותה עסקה, בסדר. אז אומר הרב, וזה מה שנאמר, ותגזר עומר ויקום לך, ודרכך הנהגה עוד. האדם שמסתכל על המציאות בעולם כחלק מתוך המציאות, מתוך דבקות ברצון האלוהי להיטיב, שיהיה הכל לכל מה שמי צריך, מה צריך, אדם כזה, תפילתו מתקבלת. אנחנו כל הזמן מחפשים שהתפילות שלנו יתקבלו. ואנחנו יודעים איזה רשימה יש לנו של לחכה כבר איזה כך וכך שנים, חודשים, איך תדע, של בקשות שעדיין נמצאות בהמתנה. לכן נמשיך הרב, תסתכלו בפסקה י' ד'. איך אנחנו מסתכלים על העולם? אני אספר לכם סיפור. כן, מספיק. אני אספר לכם סיפור. מעשה היה בגביר. כרגיל, אתם יודעים, תמיד הסיפורים טובים, ואני עם השני. מעשה היה באיזה גביר שהיה הולך פעם בשבוע, הוא היה הולך לשוק. נכון, הוא עשיר גדול וכו' וכו'. אבל היה לו כיף כזה להתחכך עם אנשים קצת, זה לא דומה לקנות בשוק לבין לקנות בסופר גדול כזה וכזה. חוויה. טוב, איך הוא יוצא לשוק? כמו שיוצא אדם עשיר. עם אגפיים ככה של אור, יקרות, מכובדות, מעיל, גם מכובד, איש. איך אומרים? יש לו. הוא הולך בשוק פה, שם ושם פה, מסתובב אלה וזה, הופ. נקרא לו הסוליה של האגף היקר שלו. וואו, אי אפשר להמשיך ללכת. פשוט בוט, לכלוך, הרגל שלו עדינה, הוא... מה הוא עושה? התחיל דדות על רגל אחת, חפש סנדלה. לא, בואי, כתוב שלט, סנדלה. נו, פשוט נכנס, רואה שם השם מישהו, אומר לו, אתה יכול לתקן את המגף הזה. עכשיו, כאילו, מהרגע להרגע, אבל כן, תביא את הרגע. טוב. הבן אדם יושב, הוא לוקח את המגף, חותך, סוגר, פה, שם, עובד, עובד, גומר. אומר לו, תביא, עולה ככה וככה, הוא נותן לו, מחליט את הרגל, הכל עקום. עוד תגיד לי, מה עשית? תראה כמה מגף הזה עולה, הרסת את המגף. תראה, הכל עקום. תפירות על הפרצוף. מה עשית לי? מה עשה לי מזה? תחיל לצעוק. אז אותו סנדה אומר, תשמע, אני אסביר לך משהו. אתה צודק, יכול להיות שזה עבודה על הפנים, אתה רואה, החנות שלי ריקה, לא נכנס, אם אתה הראשון נכנסת השבוע. עכשיו, אני אסביר לך את האמת, הראש שלי לא פה. הראש שלי לא פה. אני חייב לזה כך וכך, ההוא כך וכך, אשתי בת צריכה להתחתן, אשתי בן חולה, ואני ניגוש על הנשמה, הראש שלי כל הזמן לא נמצא פה, אני מצטער. אמר לו אותו גביר, זה הבעיה, זה ככה, אין בעיה, אין בעיה. טוב, תבוא אליי, בוא, בוא, בוא איתי הביתה. הוא אמר, מה יש לו דף, שידף אחד בכל מקרה לא נכנס, אגב הסנדלריה הלך. הולכים אליו הביתה, אומר לו הגביר, תשמע, אתה רואה כך, כך. הוא מסתכל, נותן לו מקין זהב, גוש זהב. הוא אומר לו כך, תחזיק את זה אצלך, זה שלך. אל תשתמש בו, תעבוד, אל תמשיך לעבוד. אבל אם תיתקע, יהיה איזה בעיה, קח מסור, תחתוך, בוא נקנית חתיכה של הזהב, תמכור אותה, וזהו. פתרת את הבעיה, אבל תמשיך לעבוד, אל תלך עכשיו לא יודע מה להיות. אמר לו, תודה רבה, אדוני, לא ציפיתי לכזה דבר, אחרי שאני צריך את המגפיים וזה, אמר לו, לך, תודה רבה, לך, תחזור, תעזור לעבודה, תמשיך להיות סנדלר, אבל תהיה רגוע, בנחת, כן, ככה וכן, יש לך בדין זהב ספר בצד, וכל צער יש לו דמו. אותו סנדלר חוזר לסנדלריה, מתחיל לעבוד, ולאט לאט פתאום בחנות עומדים בחוץ, אנשים בתור. יצא לו שם של בן אדם, מה זה עבודה מקצועית, מדויקת, אין עליו. טוב, הוא עובד, 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 הקופה מתמלאת, 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 הוא בעצמו נהיה גביר. סנדלר גביר. טוב, יום אחד הוא בסנדלריה, הוא עובד, זה הסכם. רואה איזה מישהו בחוץ הולך, רוטן. הוא אומר, תגיד, מה אתה בוכה? מה היה? הוא אומר, תשמע, יש לי צרות, יש לי פה, יש לי שם. לא יודע, אני לא מרוכז, לא מצליח לעבוד, כל מקום אני עובד שעה זורקים אותי, מה? הוא אומר לו, בוא איתי הביתה. הוא עושה אותו דבר. לוקח אותו הביתה, ואומר, אתה רואה איזה מטיל זהב שקיבלתי פעם, כן? מאיזה גביר. היום אני כבר לא צריך אותו. קח אתה אותו, לך תעבוד בנחת. תהיה רגוע, מקסימום, יש בעיה רצינית, אין תחתוך חתיכה, קח חתיכה, תמכור, תהיה רגוע, הכל מסודר, לך תעבוד. הוא מסתכל, אומר, טוב, תודה, יוצא מהדלת, אומר, בוא'נה, יש פה קאץ'. זה לא יכול להיות, הוא לא מכיר אותי, לא כלום, נותן לי מדין זהב, זה בטח גנוב, בטח הוא מרמה אותי, בטח הוא משקר אותי, לא יכול להיות. מה פתאום שייתן לי? הולך הביתה, לוקח פטיש, ומתחיל לדפוק על המדין זהב, מפורר אותו. ראיתם התנהגות של שני אנשים? הסנדלר קיבל מדין זהב, אמר, אתה יודע מה יופי? זהו, אני נרגע. והתחיל לבוא בנחת. הוא לא נוגע במדין זהב. הוא עובד. השני קיבל את אותו מדין זהב, הוא מפרק לו את הצורה. למה? הוא לא מאמין. לך תדע, עובדים עליי, ברמים אותי, יש פה איזה קאץ', רוצים לעשות עליי משהו. רבותיי, אומר הרב בפסקה י' ד', כל מה שמרומם האדם את מוסרו, כך מתעלה רצונו. ככל שהאדם מוסרי יותר.
כן מתעלה.
מה?
כן מתעלה.
אז הרצון שלו להידבק בשם, הוא מתעלה, הוא ברמה גבוהה יותר.
מה שאדם מה?
מרומם את המוסר שלו, עובד על המוסר שלו. המוסר, תכף תגידו מה זה מוסר, דוגמה. תכף, אפילו הרצון הטבעי לחיים, מה פירוש הרצון הטבעי לחיים? היסוד הבסיסי, אני רעב, אני צמא, אני רוצה לחיות, אדם רוצה לחיות. וזה אחד הדברים, השאלות הגדולות, אולי בשנה הבאה נתעסק בזה, בלי נדר. רבותיי, אדם, חולה, רוצה להתרפא, למה? למה?
רוצה לחיות.
כי רוצה לחיות. אדם, בטבעו, הטבע האנושי, רצון לחיות. ותראו כמה אדם מתלונן בחיים האלה. כל מה מתלונן שרע לו. אז למה אתה כל כך רוצה לחיות? אם כל כך רע. למה אתה נלחם על החיים? כל כך רע. תגיד לו, פתרנו מזה, בואו שם תרני. לא. הרעיון של לרצות לחיות נובע מתוך הרצון האלוהי שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה הרצון הפנימי הנפשי הנשמתי שהזכרנו מקודם, הדבקות. לא. אותם הדברים בעצמם, בסיפור שסיפרנו על שטנדלר והוא ההלך השני, אותם הדברים בעצמם שאנחנו רואים, יש שותפות אחת בין בני האדם ובעלי החיים. גם בעלי חיים רוצים לחיות במובנים שלהם. אדם מטבעו רוצה לחיות, לכן אדם שמתקיפים אותו הוא מתגונן, כי הוא רוצה לחיות. יש נקודת החיים שהיא טבעית. אז אם כן, מה ההבדל בין צורת חיים אחד לשני? ראינו בין הסנדלר לשני. אחד באמונה אומר, בצלב הוא נתן לי את זה, יופי, אני רגוע, אז יש לי בצד חשבון חיסכון, אבל אני עומד וזהו. ואז הוא הופך להיות מקצוען. יש אחד שחושב שעובדים עליו, אז הוא מפרק את הכל. אתה לא יכול להתבונן על החיים, אבל גם זה וגם זה רוצים לחיות.
לא יכול להיות נגיד שהוא היה עובד אותו דבר גם בלי המתי זהב הזה, כי בסוף רואים שהוא לא יתאר.
שאלה מצוינת, התשובה היא לא, כי הוא טעוד, הוא טעוד במחשבות שלו, הוא לא מבוקז בעבודה, זה עושה לו דברים מבוקדים.
מה זה המתי זהב הזה אצלנו בחיים?
שקט, רוגע! אם יש בעיה, יש לך לפתור אותה, לא צריך לדאוג. אז המחשבות שלו נטו בעבודה. אין מה שמטריד אותו. כלומר, אדם שמתפלל ובראש שלו כל מיני דברים אחרים שלא קשורים בדיקות בהשם, הוא מפרק את המתין זהב. אתה לא מבין שבכוח התפילה, עוד מעט נראה את זה, יותר גדולה מכל הכוחות שאנחנו מכירים, אפילו יותר מתורה. כוח התפילה. יותר ממצוות. ואני אומר פה דברים מאוד משמעותיים. כוחה של תפילה. ולכן ממשיך הרב ואומר, שאותם הדברים עצמם, שורה 14 אצלכם, בעינם כל בני האדם וגם כמה בעלי חיים חפצים בהם, מקבלים אצל הנשמה מזוכחת צורה עדינה. ככל שאדם יותר מוסרי, אז נכון שהוא יכול לרצות לאכול בשר, אבל אם הוא בא מתוך התפיסה הרעיונית של דבקות בשם, אכילת הבשר אמורה להיות אצלו במבט הכולל, הכללי, של הטוב העולמי האלוהי. אין מקום לתאווה. יש מקום לחיות בצורת החיים הנכונה, המוסרית, האלוקית. לכן מעשה עולם מדור השורות הללו, השאלה הגדולה, למה אתה חי? מה העניין שלך בעולם? אתם זוכרים, הזכרנו לפני כמה שיעורים את רבי עקיבא, שהקורא המשתחווה מתחיל בצד אחד, מוצאים אותו בצד שני. ולמה כל פעם הוא קורא? כי כל פעם זה גילוי חדש לאלוקות, מדרגה חדשה. אין לנו זמן פנוי בחיים שלנו, אנשים פה חושבים שיש להם המון זמן. תרבות הפנאי, דיברנו על זה. למה יש כל כך הרבה דברים שמוצאים אותנו מדעתנו, כאילו תרבות של פנאי, כדי שלא יהיה לנו זמן לחשוב? שלא יהיה לנו פנאי! כי אם יהיה לנו פנאי ונשקיע חשיבה נכונה, אנחנו עלולים להיות דבקים בשם! וזה מסוכן! זה עלול להביא את כולם להיות דוסי! וזה מסוכן מאוד! אז צריך לבלבל אותם, שלא יהיה להם זמן. דרך אגב, שבוע הבא עשו את זה, יש מונדיאל, לא שמעתי.
היום.
היום, אבל עוד כאן, ברוך השם. העיקר שלא יהיה לך זמן נט. מפשפוש זמן. רבותיי, אין לנו זמן. החיים חולפים מהר. ואין זמן. נכון, ואתה לא יודע כמה אפשר ליהנות עם דבקות בשם. כי אם דבקו בשם, רוקדים, אוכלים, שותים, נוטרים, חוברים. עושים הכל. אם הקדוש ברוך הוא יד ביד. כלומר, אדם צריך וחייב להבין שהוא חייב לרוץ אחר הטוב האלוהי, להיטיב, לעצמו ולאחרים. ואם כן יוצא מזה שהתפילה היא הביטוי של התפיסה המוסרית הזאת של הטוב. לכן תסתכלו את זה חבר בשבילה מספר 17 ואני מתחיל לרוץ. ההתעלות העליונה, ההתעלות העליונה הבאה על ידי עילוי הרצון, על ידי דעת אלוהים שאני יודע שיש בורא לעולם. זה לא להגיד כן אני יודע שכתוב בראשית, זה לא ידיעה, זו אמירה. אם אפשר אולי משהו אחר ולא משמיע. זאת אומרת, יש הבדל בין לדעת לבין לומר. דוגמה. כן, רק שתתן לי לענות. דוגמה. אני שמעתי שלאנגליה יש מלכה. או אני אומר, לאנגליה יש מלכה. אני יודע את זה?
כן.
לא. כי מעולם לא ראיתי.
אבל
אמרו לך. אומרים. זאת אומרת, יש הבדל בין האמירה של אנגליה יש מלכה, שאני אומר, אני מאמין שזה כך. סליחה, לבין זה שאני הייתי באנגליה, דבר שלא יקרה בעזרת השם, וראיתי אותו. אז אני יודע. זה אומר, אבל אתה יודע בין ידיעה לאמירה?
כן, אבל הם מתכוונים כאילו לאשר.
אבל כאשר האדם יודע שיש בורא לעולם, לא רק אומר שהוא מאמין, הידיעה הזו באה לידי ביטוי לאחר שהאדם מתבונן, כמו שאמרנו, במציאות. כל דבר ודבר, מורכבות הכי קטנה שיש בטבע, מדברת אלוקות, אותי יצא בורא עולם. תסתכל, לא נולדתי לבד. לא נפלתי מהמדים ולא נסתי מנסה. אותי ברא אלוהים. לא ברחתי מנסה. לא, יש בורא לעולם. יש חייזרים לנסה וחבריהם, אבל אותם גם ברא בורא עולם.
אם יש חייזרים.
אז זה גם כן, לא, זה בסדר, זה ברא גם אותם. לא מטיל אותי. בכל מקרה, בכל מקרה, בינינו אנחנו מכירים חייזרים במציאות, לא? לבין אנשים שמסתובבים כמו חייזרים. לכן, אומר הרב בשורה מספר 17, ההתעלות העליונה הבאה על ידי עילוי הרצון שעל ידי דעת אלוהים, על ידי קרבת אלוהים. אני מתקרב להשם, אני דבק בקדוש ברוך הוא. החודרת את הרעיון, את השכל, את הרגש. את השאיפה והחפת הסוער והנף.
אז אחרי שאני אמין בהקיר.
מי אני אמין? שימו לב למה שאומר הרב. יש שכל, רגש. שני דברים שמשלימים זה את זה. שאיפה וחפת, אני שואף בדבר. יש לי פעמים אדם שהוא במצב של רוגע, נח, ולפעמים יש שערה פנימית. הכל לגלות את כל ניצוצי הרצון לעילוי הזדמנות. המטרה היא להגיע איתם, איך נקרא לזה? על כנפי רוח, אוף, כמו שאנחנו כותבים. עלה, לך, תעלה למעלה. כן. אני רוצה לשאול משהו. סליחה, יש רעש רקע וזה מפריע. כן, בסדר, זה מפריע. כן.
מקודם אמרת שצריך לנות מעודת השם. מה זה לנות מעודת השם?
רק שאלו, אני רואה פה דברים שקשים לי, אני צריך רגע למשום עמוק. זה אולי דוגמה איך תפילה לא מתקבלת. כי זה דבר שהוא שייך לציבור. ולא לאדם פרטי. כן.
וקודם אמרת שצריך ליהנות מעבודת השם.
כן. זה טוב, אפשר. אפשר ליהנות גם מעבודת השם.
לא רק אפשר, צריך ליהנות מעבודת השם, כי זה הדבר היחידי שהוא אמיתי.
לא, אבל מה זה ליהנות?
אני אגיד לך מה זה ליהנות. תסביר לי אתה, מה זה ליהנות? איך אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה ליהנות? שאתה לא יודע להסביר מה זה ליהנות. כלומר, מושג ההנאה של הרבה אנשים נעים סביב תענוגי הגוף.
כן.
יפה. יפה. ואין סתירה. אדם יכול ליהנות הנאת הגוף מעבודת השם, מלימוד סוגיה, מהבנת קושייה. כי הגוף בסופו של דבר הוא הרכב שמסיע את הנשמה ממקום למקום. סך הכל, כלי שצריך לדאוג לו שהוא יהיה תקין כמו מנוע של רכב, וצריך לדאוג לו דלק, שמן, מים ושאר העניינים. זהו, זה הגוף. כשאדם תופס שקיום המצוות, לימוד התורה, התפילה, זה העיקר, הוא נדבק בשם, גם הגוף שלו נהנה. קשה להבדיר איך זה, כי אנחנו מתקשים לראות את הדברים מתחברים, כי אנחנו שקועים בתאוות הגוף. ולכן גם כשאנחנו עומדים להתפלל, אנחנו כמו הפסקה הקודמת, עוד לא, זאת שקדמה לה, י"ב, הסומה, ומי שלא יודע לכוון לרוחות, כמו העברים. אז לכן קשה לנו, בתפילה הגוף שלנו מדבר, אנחנו לא מרגישים את הנשמה.
כל המדינה משוגע.
כל המדינה משוגע, כמו שאמרנו אתמול. לכן, כן, אני יודע שיש כאלה שמצטרפים לדברים מסוימים, לכן, הרעיון המרכזי של דברי הרב, בשורה 19, עד שהם מתאחדים עם השאיפה הכללית של השלמות הגמורה של האור האלוהי, השופע בעולם ניתן לו קיום וחיים. עכשיו, כשאדם פועל בכיוון הזה, כשמעוררים רצון, אדם באמת רוצה להידבק בשם על ידי גלות חמד של צדיק יסוד עולם הכרה פה של כל אחד ואחד מאיתנו, לא רק של צדיקים, של איש החי את חייו בצורה בהירה, באור חי העולמים, אדם שמתבונן אל החיים ואל המציאות בראייה כוללת, הוא שם לב לפרטים, לפרטי פרטים, הוא רואה הכל, הוא מתבונן על הכל, משום שהכל מדבר אליו, אני השם אלוהיך. בשבילו כל תופעה במציאות זה גילוי שכינה, זה מבט ישיר, עין בעין יראו, גילוי אלוקות. יש אנשים שמחפשים גילוי אלוקות בשמיים והם לא מבינים שהחבר שיושב לידו ועד הסטנדר לידו זה גילוי אלוקות, כי לא דבקים, כי מפרישים הפוך מלהידבק, מרגישים נפרדים כל אחד לעצמו. לכן אומר הרב, מי שחי חיים כאלה בהירים, שמלאים, כוללים את כולם, אוהבים את כולם, רוצים לתת לכולם, להתפלל על כולם. אז אם האדם נמצא במקום הזה, המבוקשים מתמלאים. אתה מבקש ואתה מקבל. כי השלטון מתגבר מפני אור האלוהים, המתנוצץ ברצון הטהור שמלא תוכל לחסד. אתם מבינים? ככה מקבלים תפילות, ככה מתקבלות בקשות. לכן הצדיקים, אותם אנשים גדולים, וגם אנשים רגילים, שתפיסת עולמם היא כללית, היא אהבת ישראל כולה. זה אכפתיות מכולם, זה לשים לב לכל דבר ודבר, הוא מדבר אליך, הוא מתייחס אליך, הוא נוגע בך, הוא חשוב לך, גם אם זה לא שלך. אנשים האלה מתפללים, הבקשה שלהם מתמלאת. משום שהם אנשים כלליים, אכפת להם, הם קשורים לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כשמגלה אדם כזה, אני רוצה סתם לשאול, סליחה, ככה זה שעה, חצי שעה, אבל לא, אני רוצה להבין את הגדרים של התפוס, כי יש לי כנראה תובנה ברומה. זהו, גמרנו, כשמגלה אדם כזה את רצונו על ידי התגלות נפש של תפילה, כאשר האדם הזה מתחבר אל נקודת התפילה, ואמרנו כבר שהתפילה היא הביטוי של הרצון האלוהי, לעתים, אומר הרב, אור חי העולמי מתגלה על נתיבות החפץ המבוטא בשפה. אומר הרב, לכן הרצון הפנימי שלי, אני מביא אותו בדיבור, אבל יש התלבשות של הפנימי, הנשמה, הדבקות האלוקית בחיצוני. המתגלה על ידי דיבור חיצוני, בגלל פנימי ועוז חיים, הוא מגלה מתוכניות הנשמה את המגמה של הטוב הכללי וייחוסו, וזה הפרט היחידי שעכשיו רק הנה הוא מגמה פניו של המעתיר. אתה הפתר. יש אנשים, שמעתי עליהם, פגשתי כמה כאלה בחיי, שסיפרו עליהם שלא צדיקים גדולים שעובדים אצלהם בתור, הם אנשים שעובדים, אנשי עבודה. אבל כל מי שהיה בא אליהם, היה יותר לברכה, היה מתקיים. אנשים עובדים כאלה, זה יכול להיות, אומר לי, צדיק נסתר. היית מסתכל ברשימה, אמר לא, לא ברשימה. הוא לא צדיק נסתר. אלא האדם הזה אוהב את כולם. אתה מסתכל עליו, הוא עושה חיל, לא משנה מי אתה, מה אתה, למה אתה, איך אתה. כל העניין שלו זה להתפלל לכולם, להתאים לכולם, לסייע לכולם, כל מי שרק מבקש הוא שם. האדם הזה מתחבר לה לתפיסה האלוקית, להתאים לכל. רק הבוקר מי שאכל ברבה, לחם הבוקר אמר, אז הוא מפרנס לכל, הוא מתאים לכל, הוא מכין מזון לכל ריאותה. אדם כזה לא צריך להיות צדיק יסוד עולם שכולם נרשמים אצל המזכיר שלו לפגישה. זה יכול להיות אתה ואני וכל אחד אחר. כאשר אנחנו נתחבר את נקודת הדבקות בהתבוננות הכללית ולא הפרטית האישית. אז כל תפילה שלך תקבל. לכן אומר הרב בשורה 27, כל מבוקש קטן.
רב, איפה אבל אני יודע את זה?
תנסה, תראה.
לא, שזה, אבל לפעמים השם נותן לך מצווה אחרת שעושה בגן עדן מי הצדיק.
לא קשור גן עדן, זה עולם נשמות, אבל הדברים בעולם הזה.
לא, אבל אם, כמו שאמרת שמישהו חדר ותשכח, אתה ספר שאתה לא זוכר ממילא.
אבל זה לא קשור לעניין.
זה כן.
איך?
כי אמרת ש... רגע. לא זוכר
מה אמרת. תעשה להזכיר? כלומר, כל מבוקש קטן נכלל בחפץ גדול שבגדולים, גם אם נביא בקשה קטנה, אני מסתכל עליה כחלק ממכלול. אם אני כבר מבקש לומר שאני רעב ואני רוצה לאכול, אבל אז אני אומר לעצמי, רגע, אני מתפלל על אוכל שיהיה לא רק לי, אלא לכל מי שצריך אוכל, כל מי שרעב, ריבונו של עולם, תן לו לאכול, פותח את ידיך ומשביע לכל חי. אז התפילה של אדם כזה מתקבלת. הוא כולל את הפרט הקטן, זה הוא עם הכלל הגדול, זה הוא חולק כולו, העולם, המציאות.
אבל אתה יכול
לראות
את זה
במשפט. איך?
אני חושב שכולם מתפללו נגיד.
אני לא שומע.
כולם עכשיו מתפללו שיהיה אוכל לכל העולם, ואז היה...
מצוין.
שהם לא רק מאמינים בהשם, יגידו, הנה יש לי אוכל, מה צריך את השם? אבל הם לא יודעים שאחרים יתפללו עליהם.
תקשיב, זה מבחן הזה, זה מבחן, זה מבחן אחר. אתה צריך לעשות את שלך, והם יעשו את שלהם. לא בגלל שהם יתנו, אני לא אעשה. אני צריך לעשות את שלי. והיהודי כיהודי, זה המקום שלו.
טוב, זה לא כאילו אתה מרחיק אותו מה...
לא, זה בחירה חופשית של האדם, אתה צריך לדעת מה אתה צריך לעשות. אם מישהו אחר יכפור בגלל זה, זה עניינו שלא. אז בגלל שהוא יכפור, אני לא אעשה, זה לא מסתדר במשוואה. לכן, אומר הרב, אצל הנשמה הגדולה, כל צער יחידי, כל מחות וחולי, כל צרה וצוקה, אשר איזו נפש סובלת, כשהוא נרשם בנשמה המהירה מלאה תו אלוהי, איננו עוד צער יחידי, פעוד ויחידי. אלא היה עובר את צער עולמי וכללי. רבותיי, אני מבין, אני מסכים. באמת. למעשה אומר הרב, שאדם מתפלל על צערו הפרטי, כאבו הפרטי, זה לא מספיק. אין בזה כוח כדי לשנות. כי זה צער פרטי. אתה מדבר על צער, ותראה, אחרים מצטערים יותר. יש איזה מישהו בקהילה שלי, יש לו איזה מצוקה כלכלית עכשיו, בכמה חודשים. הוא כל הזמן ככה בטרוניות. אמר לי יום אחד, הרב, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי? תראה, הוא גם כן בן שלו, וגם אני בן שלו, הוא תראה איך מי אני לו. אמרתי לו, זה מאוד יפה להסתכל על החצי כוס. בוא נהפוך את הכוס, נשלים את החצי. אתה בסדר, אתה בריא, הילדים ברוך השם בסדר? וואו, תסתכל למה הוא, הבן שלו גם כן, יש לו ילד חולה וכך, למה זה אתה לא מסתכל ואתה אומר, אני הבן שלו גם כן רוצה? יפה, כי זה הצריעה הפרטית הקטנה. כאשר האדם כולל את כאבו בכאב של הכלל, בצער של הכלל, ומתפלל על הצער הכללי, אתה כבר הוא מקבל. אתה כבר הוא נמצא שם. אז הסילוק של הצער הזה מביא נהרה כוללת על אופק החיים בהוויה, על כל המציאות. לפי אותה עמידה, שגדול הוא הרצון של הטוב האלוהי בנשמה מתפללת אז. אומרת, כמו שאדם מתפלל על הכלל באמת, מכל הלב, ככה באמת הוא זוכה לקבל בחזרה את מבוקשו. התפללת 20% מכל הלב, תקבל 20%. על הכלל. אם התפללת על הפרט שלך 20% ועל הכלל 80, גם הפרט שלך נשכח מהטרה. לכן ככה תפילה כולה את מטרתה וכילוי החפץ עושה את פועלו. וזה מה שאומר הפסוק, הרב מביא, מקים דבר עבדו בעצת מלאכיו ישלים. אז אם כן, עכשיו אנחנו עוברים לפסקה האחרונה, פסקת דבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ולפני זה אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד קטן. ואנחנו נסיים את זה, אני מעריך תוך 5-7 דקות דבר. לא בגלל שזה הסוף, אלא שזה למעשה סוצי שיקום, תפו דף. לא, זה למעט השורה 34. התחלנו עם הנשמה מתפללת תמיד. אם זה פתח הספר, פתח הרב, לא תראה, אבל למה? הנשמה מתפללת תמיד. ואנחנו מסיימים במצב של תפילת האדם הכולל את עצמו עם הכלל. עברנו כל מיני מהלכים, כל מיני דברים בתוך התהליך הזה של ההבדלה כולה. אבל עכשיו פה עושה לנו הרב, זה משהו מדהים, הוא מעמיד למבחן את התורה קיום מצוות מול התפילה. ופה מישהו יגיד את זה ככה, לא צריך להתפלל, אני רק אפעל. בואו נראה מה אומר לנו הרב. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, ככה אני רק נזכר ככה במאמר מוסגר, כתוב שהכל הולך אחר החיתום. אז יאללה, מי שפה עכשיו ייכנס פנימה, זה כאילו זכה ללמוד את הכל. ככה תתאמצו. מי שלא רוצה לזכות גם לא צריך, זה עניין של תחילה. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. ואם אתה אדם עושה חסד, אדם עושה מצוות, אדם עושה דברים טובים, הולך להתפלל מנחה. תפילת מנחה שלו גדולה מכל המעשים שעשה לפני כן. איפה למדו את זה? שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו. משה רבנו, שעשה טוב לישראל במצרים ובמדבר, ולא נח ולא עוז, לקח הפתק זמן. משה רבנו שמתפלל ומוכן למחות את זכרו, ובלבד שעם ישראל לא ייפגע. מוכן למסור את נפשו ממש. אומרת לנו הגמרא שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה. מתי? שנגזר עליו להיכנס, שלא ייכנס לארץ. פרשת ויתחנן, מגלה לנו משה רבנו ויתחנן אל השם ועת ההיא לאמור. ויתחנן אומרים רבותינו 515 תפילות כמניין תקט"ו. הרמח"ל כתב 516 תפילות כנגדם. יש ספר תפילות, תיקונים לרמח"ל. תקט"ו תפילות. ורבותיי, עזר לו? לא, אז אם כן איך זה עזר לו יותר, איך התפילה עוזרת? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תו דבר אליי עוד בדבר הזה. זאת אומרת שאם משה רבנו היה מתפלל לו תפילה אחת, היה מבטל את הגזרה שנגזרה. כוחה של תפילה, אם לא הקדוש ברוך הוא אמר לו עצור, הוא היה נחזר את ישראל. לא עזר לו כל המעשים הטובים שהוא עשה כדי להיכנס ולבטל את הגזרה. אבל תפילה כמעט עזר לו. אם לא יוצרים אותו, זה הנימה. אומר הרב, יקרת נפש הצדיק, והצדיק זה כל אחד ואחד מן האנשים כאן אם הוא רוצה בזה. זה אדם שאכפת לו מהכלל, שמתפלל על הכלל, שנותן לכלל, שמסייע לכלל, שמחובר אל הכלל, ולא רק האנשים, בעלי החיים, הצמחים, הדומם, כל זה גילוי אלוקות.
גם על גויים גילוי,
על כל העולם.
באמצעים שלנו.
נכון, אני לא דיברתי על אויבים. אבל כן, שיהיה אכפת. אויב זה אויב.
תן להם זכויות.
אויב זה אויב. תן מה החיים שהרב הזכיר לי קודם, והפה לא הורגיך, שכם לא הורגו, זה לא קשור אחד לשני. לא, זה בסדר. אני כבר הייתי כבר הכל סגור. יש לי תוכנית שלמה. לכן, אומר הרב, יקרת נפש הצדיק היא מצד שתי בחינות. מצד המעשים הטובים, שעליהם נאמר תולדותיהם של צדיקים, ותעפו את הדף. והדבר השני, המסובבות על ידי פעולותיה. האדם הוא זה שאוסף, הוא פועל במעשים הטובים. זה דבר אחד. ומצד היתרון היקר והנשגב של סגולת הנפש הזכה ועצמה המוכתרת בקניין מידות טובות מושכלות אמיתיות. זה הרווח השני. עכשיו שימו לב, רמת אנשים יוכלו לתפילת מנחה בעוד כמה שעות. אפשר לשנות את כל התפיסה של האדם. וכשמכוונת היא בתפילה לדבר מיוחד, אדם רוצה עניין מסוים, חוק נתן השם ברוך. הקדוש ברוך הוא קבע משוואה שכפי מידת הערך והזכות שלה כן תועיל התפילה. איפה שאתה נמצא ביחס שלך לזולת, לכלל, לדומם, לצומח, לחי, למדבר, לישראל, ככה היחס לתפילתך. וכאן הורה שמעלת סגולה של יקרת הנפש הגדולה מצד עצמה, כי הנשמה היא נשמת אלוהים חיים, אולי ביותר על יקרתה מצד מקרי הטובים שהם המעשים הטובים. ערך הנשמה גדול מהמעשים הטובים שאנחנו עושים, שהם כערך מקרים לעצם הנפש הטהורה והאזקה. מה שלא היה מועיל משקל המעשים הטובים עולה על ידי משקל הערך והזכות של יקרת הקדושה מצד עצמה. יש לנו נשמה טהורה שנתת בי, יש לנו נשמה קדושה שהערך העצמי שלה גובר על כל המעשים הטובים שרק נעשה. צריך לחבר בין הצדדים, בין הצד המעשי לבין הצד הסגולי העצמי של הנשמה. מאיפה לומדים את זה? וראיה למשה רבנו עליו השלום, שאין גדול ממנו במעשים טובים, וכל מעשיו הטובים לא יכלו להעביר את הנגזר עליו, ותפילה יכלה לבטל, שהרי הוא צריך השם יתברך לגזור, אל תוסף דבר אליי. מכלל שהוספת הדיבור הייתה יכולה לפעול יותר למשקל המעשים. אז תיקח את כל המעשים שמשה רבנו עושים על המשקל, ותציל תפילות, 516 תפילות, 517, היו מכריעים את הכל. לכן, אומר הרב, וזהו דה סמיך וכתוב מיד אחרי זה עלי ראש הפסגה, שכשם שאם היה פועל כל מבוקשן על ידי הוספת תפילה, היה זה חוץ מהמידה של משקל המעשים הטובים, היותר בעל ערך מהמעשים הטובים. כי מה שנעשתה מקצת המבוקש גם כן על ידי כוח התפילה, שהוא בא מעצם סגולת הנפש ותוכנה הפנימי שהוא נעלה ממקרה. כלומר, זה שאדם פועל מעשים טובים, צריך לדעת, התפילה היא גדולה מהם. ומדוע? והוא מפני שהתגלות יקרת נפש על פי הסגולה הפנימית, לא רק על פי המקרים, כלומר המעשים שמתגבאים על האדם ועושה אותם טוב, מתגלה היא בתפילה הזקה, שנקראת שפיכת הנפש, והשפוך את נפשי לפני השם. צריכים לדעת שיש אנשים שאומרים, טוב, אני סך הכל בסדר, אני מאמין בשם, ואני עושה המון חסדים, ואני עוזר לאנשים, וזהו, לא צריך יותר. ראינו עכשיו שזה לא מספיק. המעשים הטובים הם כמו מקרים מול ערך התפילה. אז אתה עשית משהו טוב, יופי. זה היחס. תפילה צריכה לבוא מתוך דבקות בשם. והדבקות בשם בא מתוך ראייה כללית, לא פרטנית אישית. תמי נשלם, שבח לאל בורא עולם. סיימנו את ההקדמה על כל עולת ראייה. יש הרבה עבודה לעיין בדברים, לעבור את זה עוד פעם ועוד פעם. ואם אנחנו ניקח אפילו אחוזים מעטים וניישם מתוך כל מה שלמדנו מדברי הרב בסידור, בהקדמה, אני משוכנע שהתפילות שלנו יהיו במדרגה יותר קרובה לדבקות מאשר הם היום. ואז יהי רצון שיתקבלו תפילותינו יחד עם תפילות כל עם ישראל במהרה, לטובה וברכה. יישר כוח לכם.